היום אנחנו לומדים קחי שותפה, ואנחנו נתחיל מ-ה' עמוד ב', מהמילים, תנו רבנם מושכים את המלאכים כמין נזר. אוקיי? זה בערך 12 שורות מלמטה. ואת הכהנים כמין קי. אוקיי? יש צורה שונה שמושכים את המלאכים מאשר את הכהנים. המלאכים כעיגול סביב הראש, והכהנים כמין קי, שזה, לפי הרבה מהדעות, זה כמו איקס. יש כאלה שאומרים שזה קצר, זה כמו כף, כף סופית. אוקיי? כי אמר רב מנשה כמין חי יווני, okay, הוא רצה להסביר מה זה כמין חי, זה האות כי ביוונית. תן אחד, בברית האחד כתוב, בתחילה מציג שמן על ראשו, איך עושים כמין חי? קודם יוצקים שמן, ואחר כך נותן לו שמן בין גריסי עיניו. Okay, והכוונה בעצם שהוא שם שמן שם, ואז לוקח את זה משם עד עד מאחורי העורף. ותנא אחריתא, בתחילה נותן לו שמן במרסי עיניו, קודם עושים את זה, ואחר כך מציק לו שמן על ראשו. אז אומרים, תנאי היא, זה מחלוקת תנאים, איקא למאן דאמר משיכה עדיפה, ואיקא למאן דאמר יציקה עדיפה. כאילו יש שני לשונות, יש גם ויצק ויש גם וימשך. אז האם המשיכה הכי חשוב, או האם היציקה? מהי תימא למאן דאמר יציקה עדיפה? שנאמר, ויצוק משמן המשיכה על ראש אהרון. אז בהמשך הפסוק כתוב, וימשך אותו לקדשו. אז בגלל שמתחילים עם יציקה בפסוק, אז כנראה זה הסדר שעושים, ולכן קודם יוצקים, אחר כך מושכים. ומאן דאמר משיכה עדיפה כסבר שכן יתרבה עץ הכלי שרת. בגלל שמושכים את רוב הדברים, שזה כלי השרת, זה הרוב הדברים שמשכו, אז לכן בגלל שעושים משיכה שם ולא יציקה, אז כנראה שמשיכה עדיפה. והכתיב ויצק, אבל כתוב ויצק, ולבסוף הימשך, אז כנראה זה הסדר. אז אומרים, הכי כאמר, מה טעם ויצק משום וימשך. אותו, כאילו, מה הטעם שעשו יציקה? כי וימשוך אותו, וכאילו, וימשוך זה העיקר לקודשו. תנו רבנן, כשמן הטוב היורד על הראש, זה פסוק מתהילים, ובהמשך כתוב, היורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. אוקיי, מה דורשים מהפסוק הזה? אז אומרים, כמין שני טיפים מרגליות היו תלויות לארון בזקנו. Okay? כי היו כמו שני טיפים של מרגליות שנשארו לארון בזקן שלו. אמר רב כהנה, תנה, הוא אומר, יש ברייתא הזה, כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו. Okay? כשהוא מדבר, אז שני הטיפים האלו היו עולים לעיקר זקנו כדי שלא ייפלו. אבל כאילו, בעצם הכוונה כאן, שנשארו שני טיפים של של השמן תמיד על הזקן של אהרון, וזה היה בצורה ניסית שהם לא נפלו ארצה. ועל דבר זה היה משה רבנו דואג, שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה? כאילו כנראה הוספתי יותר מדי, כי שני הטיפות האלו נשארו. יצתה בת כה ואמרה, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, שזה הפסוק הבא בתהילים, וזה בתהילים כופלו למד ג', ואז המשך הפסוק זה, כי שם ציווה השם את הברכה החיים על העולם. בעצם זה תגובת הבת קול, מה טל אין בו מעילה, אף שמן שיורד אז כאן אהרון אין בו מעילה, כאילו אין סיבה לדאוג. אבל זה היה דאגת משה, ועדיין אהרון היה דואג, שם המשה לא מעל ואני מעלתי, אבל אהרון דאג, בסדר, זה לא הטעות של משה, אבל אולי אני משתמש בזה, כאילו, בשמן, ללא סיבה, כאילו, ללא צורך. יצתה בת כה ואמרה לו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Okay, זה גם באותו תהילים, אבל זה הפסוק הראשון, כאילו, אנחנו קראנו עד עכשיו ב' וג', עכשיו זה פסוק א', מה זה מה נעים, שבת אחים גם יחד? מה משה לומר, אף אתה לומרת. תנו רבנן, הם מושכים את המלאכים אלא על המעיין, כדי שתימשך מחותן. כי היו מושכים על המעיין כסיבן טוב, שאם אני אמשך, כאילו אם תמשכו על המעיין, אז תימשך המלכות, שנאמר ויאמר המלך, והורדתם אותו על הגיחון. הוא משך אותו שם. אלו הפסוקים מהמשיכה של שלמה. אמר, כאילו, מה העניין? שהמעיין ממשיך, כן? אז גם המלכות תמשיך. בעניין הסימנים הטובים האלו, אמר רב עמי, היימן דבאי לידע אם מה שחשת היא לא מייטה. מי שרוצה לדעת אם הוא ימשיך, כאילו, הוא בתחילת שנה רוצה לדעת אם אני אחיה השנה, מה הוא יעשה? סליחה, לא קראתי נכון. אם מה שחשת היא לא, אם ימשיך לחיות אותה שנה או לא, מה הוא יעשה? מייטה שרגה בהלן 10 ימים דבן ראש שעת ליום עדי כיפורי, הוא יביא נר בעשרת ימי תשובה, וניצלי בביתה, והוא ישים את זה בבית, דלא נשב זיק, איפה שאין רוח, אם משך נהורי נדע דמסיק שעתה. אוקיי? אז אם הנר ימשיך לדלק, אז הוא ידע שהוא יחיה אותה שנה. ומאן דבאי נעבד עסקי, הוא רוצה לעשות עסק, הוא בא ידינא דה, אם מצליח עסקי, היא לא. נראה, אז מה הוא יעשה כדי לדעת אם יצליח או לא? נראה בתרנגולה, איש שמן ושביר, נדע דה מצליח. אז הוא ייקח תרנגול, והוא יגדל אותו, ואם זה משמין וישביח, אז נדע שהעסק יצליח. כזה, כל הדברים האלו נראים קצת מוזרים, חכו ונראו, ותראו. היימן דבאי דנפוק באורך, הוא רוצה לצאת לדרך, הוא בא דנא דאי הדו לביתה, אם הוא יחזור הביתה בחיים או לא. נאו נקם בביתה דבאהתה, הוא ילך לבית שכהה. אי חזה בבואה לבבואה, או בבואה דבבואה, נדע דעתה לביתה. אם הוא רואה צל בתוך צל, אז הוא ידע שיחזור הביתה. אוקיי? וזה כאילו סימן שיש צל ששומר על הצל. אוקיי? זה כאילו יש מי שדואג לו. ואז הגמרא קובעת אחרי כל זה, ולאו מילתא היא. אוקיי? ויש מחלוקת האם רק הדבר האחרון לאו מילתא, או האם כל שלושת הדברים שאמרנו, הסימנים האלו הם לא כלום. למה? דל מחל שדעתי ומתחה מזלי. אנחנו מודאגים שאם הוא יראה סימן לא טוב, אז הוא יחלוש דעתו, ובגלל שהוא מרגיש לא בטוח בעצמו, אז המזל שלו ילך. כאילו בעצם הוא יגרום לכך, אוקיי? וזה, אנחנו מדברים הרבה שיש דברים של פסיכולוגיה בגמרא, זה אחד מהמקורות הבסיסיות לגמרא, ואחר מהמקומות שזה ממש בולט. כי כאן העניין בעצם, אם אתה עם ביטחון, או את הולכת עם ביטחון עצמי, אז יצליח יותר. ומי שלא, כאילו הסימנים האלו, החיצוניים שמחפשים, זה לא ממש, זה לא עוזר. כי זה פשוט גורם לחוסר ביטחון עצמי, שבזה רק זה יכול לגרום לנפילה של בן אדם. יש דיון גדול בסוגיה הזאת, למה זה לא בא, למה כל הדברים האלו הם לא אסורים משום לא תנחשו. הרי תנחשו זה בעצם כשאדם סומך על סימנים, ואסור בעצם לסמוך על סימנים. אז יש כאלה שאומרים שכאן זה לא שאדם סומך על הסימן, הוא פשוט רוצה סימן לחזק אותו או משהו כזה, אבל הוא לא ממש סומך על הסימנים לגמרי, וניחוש זה כאשר סומכים ב-100% על הסימן שרואים. יש כל מיני דרכים שהם מתמודדים עם זה, אבל זה גם שאלה קשה לגבי הסוגיה, זה נראה כניחוש שאסור מדאורייתא. אמר ביי, השדה אמר סימן המילתא היא, יהי רגיל איניש למך הרי שעתה, בגלל שכבר אמרתם שסימן המילתא היא, אז בראש השנה מה כדאי לעשות? למך לאכול קרה ורוביה קרתי סילקה ואותמרי. לאכול דלעת ורוביה זה טילטן, קרתי זה קרישים, סילקה זה סלק, תמרי זה תמרים. אז זה המקור לסימנים שאנחנו עושים בראש השנה. אוקיי? יש ויכוח כאן האם זה למך לאכול. יש כאלה שאומרים שזה לראות, כי הוא צריך לראות את הסימנים למחזה ברשעתה, ולא קשור בכלל לאכילה. יש, אנחנו בימינו, עם, לאלו שעושים את הסימנים, אומרים יהי רצון, ויש דיבור בעניין הזה, זה ברור שזה לא מופיע בגמרא. יש כאלה, יש כל מיני דברים מעניינים. המגן אברהם אומר, בגלל שזה תלוי במשמעות השם, אז הוא אומר שאפשר לקחת כל סימן, ואני יודעת שיש כאלה שנוהגים ככה, אנחנו בשולחן שלנו גם עושים צחוקים עם כל מיני דברים, שהוא אומר אפילו כל מדינה ומדינה אפילו שלא בלשון הקודש, כאילו אפשר פשוט להשתמש בשם כדי, והוא רואה בכל זה שזה קשור לשם, כי לא ברור מכאן מה מיוחד במאכלים האלו. אז הוא טוען שזה קשור לשם, וזה גם כל יהי רצון שלנו, הם עושים משחק מילים עם השמות. יהי רצון, כן, שתרבו זכויותינו, כן, מרוביה ומרימונים, וקרתי שיקרתו שונאינו, קרה שיקרז גזר דידינו, או כל מיני כאלה משחק מילים. יש אחרים שרואים את זה שהם גדלים מהר, כאילו דווקא, אני חושבת שכל העניין של ה... משמעות של השם התפתח אחר כך, אבל היותר קדומים אמרו דברים כמו שהם מתוקים, הם גדלים מהר, ואולי זה קשור לדברים האלו. אוקיי. אמר לי רב משרשי לבני, כי בעיתו למזל, למגמר קמי רבחון, כשאתם הולכים ללמוד אצל הרב, אצל הרבנים שלכם, גרוסו מעיקר המתניתין, והדר אולו קמי רבחון. קודם תלמדו את המשניות, אחר כך תלכו לרב. וכי יתביתו קמי רבחון, חזו לפומי די רבחון, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. אז קודם הוא אומר לו, בעצם שכשתלכו אצל הרב, תעשו שיעורי בית קודם, כדי שתוכלו לשאול לעניין, ובאמת לדעת במה מדובר. וכשאתם יושבים בפניכם, אתם צריכים ממש להסתכל בפנים של הרב, שנאמר, ויהיו עיניך רואות את מוריך, כדי שתבינו את מה שהוא אומר, כאילו תתמקדו, וכדי שתבינו יותר טוב. בכי גריסיתו שמעתה, כשאתם משננים את המשניות, גרוסו המים, תעשו את זה ליד המים, אולי זה קשור למשיכה על המים, תחייך ידמשך המים, תמשוך שמעתכן. כמו שהמים נמשך, כמו שאמרנו במשיכת המלך, אז גם מה שאתם לומדים, תימשך. הקילקי דמת המחסיה, ואז, סליחה, לא אמרתי את הכל, אז תעשו את זה, הקילקי דמת המחסיה, ולא הפנדית פופדיטה. כעדיף שתעשו את זה ליד, אפילו ליד האשפות של מת המחסיה, מאשר לעשות את זה בפומפדיטה. אוקיי? אפילו בארמנות של פומפדיטה. רש"י בהוריות מפרש שבעצם במת המחסיה היו תלמידי חכמים ממש ראויים ללמד, ואנשים נוחים וכו', ובפומפדיטה אנשים לא נהגו בצורה טובה, ולכן עדיף להיות במקום גרוע ובמת מחסיה מאשר במקום יפה ומפואר בפומפדיטה, כי העיקר זה לא המקום אלא האנשים. אוקיי. ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. אוקיי. רמה קרני ולא רמה פחי. אוקיי. וכאן מה ההבדל בין הקרן והפח? עכשיו נומד שדוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מלכותם. שאול ויהו שנמשכו מן הפח לא נמשכה מלכותם. כאילו כשד נמשכו בשמן בקרן, שהשתמשו בקרן מלאה של שמן המשחה כדי למשוך, אז המשיך מלכותם. אבל הפח, אלו שנמשכו על ידי פח לא המשיכו מלכותם, ולכן זה הכוונה לחנה כשהיא אומרת את דרשה ש עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. אוקיי. המפתם את הקטורת. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין הקטורת. תנו רבנן. המפתם את הקטורת ללמוד בה, או למוסרה לציבור פטור. להריח בה חייב. אוקיי, אז מי שמפתם קטורת כדי ללמוד איך לעשות, או לתת את זה לציבור, לא חייב כחת. אבל אם הוא עושה כדי להריח, הוא חייב. והמריח בא פטור. אם מישהו אחר נותן לך להריח, או לך להריח, הוא פטור. אוקיי? או מי שמריח בשמן המשחה, פטור. הוא לא חייב כרת, אלא שמעל. אבל הוא השתמש בהקדש להנות שזה אסור איסור מעילה. עכשיו שואלים, ומי איקה מעילה בריח? והאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל אומרה וריח אין בהם משום מעילה. אז כאילו, אין דבר של מעילה בכל במרה בריח. ריח אחר שתעלה תמרתו, אין בו משום מעילה. שהרי אין לך דבר אחר שנעשה מצוותו ומועלים בו. אז אומרים, קודם כל, מה זה קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה? לפני שנמשיך, אז אם שומעים את הקול של הלוויים ונהנים מהקול, או רואים את בית המקדש, או מריחים את הקטורת, או את הריחות מבית המקדש, אין בהם משום מעילה. אז מה אומרים? אז מבחינים בין ריחות. אחר שתעלה תמרת העשן מהקטורת, אז אין בו משום מעילה. כי אין לך, למה? כי אין לך דבר אחר שנעשה מצוותו ומועלים בו. אחרי שכבר התקיים המצווה, כבר אין דין מעילה. ראינו את זה לפני כמה דפים. אז אומרים, למה לא? אז זה באמת נכון. והרי תרומת הדשן, ואז בעצם ריח אין בהם משום מעילה, זה אחרי שתעלה תמרתו. כאן כשמדברים להריח בחייו, ואז הם אומרים, אבל המריח בו פטור, אבל חייב במעילה, אז למה חייב במעילה? כי זה מי שמריח בקטורת לפני שנעשה מצוותו. Okay, זה סתם, אני רואה קטורת ואני מריחה את הקטורת שבא מבית המקדש. אז עכשיו הם שואלים על המושג הזה שאין דבר אחר שנעשה מצוותו ומועלים בו. אז למה אמר והרי תחומת הדשן, דנעשה מצוותה, אחרי ששמים את זה ליד המזבח, ומועלים בה, אם משתמשים באפר אחרי ששמו את זה עץ על המזבח, במקום הנכון, וקיימו את המצווה, יש דין מעילה. אז מה אומרים? משום דהבי תחומת הדשן ובגדי כהונה, עוד לא דיברנו על בגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. הם יוצאים מן הכלל. אבל חוץ מזה, וכן, כן, ויש לנו מושג, ברגע שמשהו מופיע פעמיים בתורה, אז זה אומר רק כאן ולא בשום מקום אחר. הניחא לרבנן. זה מתאים לרבנן שאומרים שבגדי כהונה, יש בהם דין מעילה אפילו אחרי שהשתמשו בהם. אלא לרבי דוסא מעיקא למימר, דרך אגב מדובר על, כן, נסביר את זה עכשיו, בגדי הכהן גדול, הבגדי לבן שהוא לובש, אחרי שהוא משתמש בהם ביום הכיפורים, יש דין מעילה, אסור להשתמש בהם אחר כך. וזה שיטת רבנן. אלא לרבי דוסא מעיקא למימר. עכשיו, מה רבי דוסא ורבנן? תתניא והניחם שם, כתוב לגבי בגדי כהונה, בסוף היום הוא מניח אותם שם, מלמד שטעונים גניזה. זה תנא קמא, אי אפשר להשתמש בהם. רבי דוסא אומר, כשרים הם לכהן הדיוט. בגלל שהם הבגדים שכהן הדיוט לובש בכל יום, דווקא אפשר להשתמש בהם, כהן גדול יכול להשתמש בהם בעתיד. ומה תמוד לומר וניחם שם? אז מה זה? שלא ישתמש בהם ביום כיפורים אחר. הם כבר לא יכולים להשתמש בהם ליום כיפורים. משום דה, אוקיי? ואז, אם זה רבי דוסא שאומר שבעצם אין די מעילה, אז מה הוא יגיד? כי בעצם יש לנו רק מקום אחד, שזה תחומת הדשן, ובדרך כלל משהו מופיע במקום אחד, אפשר לדרוש משם ולמוד לכל מקרה אחר. אז אומרים, אוקיי, יש לנו עוד משהו. משום דהבי, תחומת הדשן ועגל הערופה, שני כתובים הבאים כאחד. בכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. אז עכשיו יסבירו, תחומת הדשן מה היא? דתניה בסמו עץ על המזבח. עכשיו כן, הסוגיה הזאת הולכת קצת מאחורה לקדימה. כאילו אולי היו צריכים להסביר קודם את זה ואחר כך את הדרשות, אבל כאן הם עושים את זה בצורה הפוכה, עכשיו מסבירים. מאיפה יודעים שתחומת הדשן יש בו דין מעילה אחרי שנעשה מצוותה? דתניה ושמו עץ על המזבח, מלמד שטעונים גניזה. עגלה ערופה מה היא? דתניה וערפו שם את העגלה בנחל, מלמד שטעונים גניזה. Okay, גם שם, ערפו שם את העגל שם, ושם צריך להשאיר. ולמד אמר שני כתובים מביאים כאחד מלמדים, אבל יש כאלה שאומרים, רק שלושה כתובים הבאים כאחד הם מלמדים, אבל שניים כן, ויש לנו רק שניים, אז מה הוא יגיד? החבדי הם מלמדים, למה? משום דהב איתכם מיעוטה. כל אחד יש מיעוט בפסוק שאומר שרק כאן ולא במקום אחר. בתחומת הדשן כתיב ושמו, דווקא זה שמים אצלנו מזבח. הדינאין מידי אחרים אלו. גבי עגל ערופה כתיב הערופה. ערופה אין מידי אחרים אלו. זה בא להגיד רק הדבר הזה ולא שום דבר אחר. תנו רבנם, פיתום הקטורת. עכשיו ניכנס לדין, דינים של פיתום הקטורת, זה מה שאומרים כל שבת. הצרי והציפורן והחלבונה והלבונה, משקל 70 של 70 מנה. אוקיי, ארבעת הראשונים, קודם כל שצריכים לדעת, בפסוקים בתורה כתובים רק ארבעה דברים, נטף, שחלת, חלבונה ולבונה, אוקיי, ואומרים שנטף זה צרי, ציפורן זה שחלת, חלבונה זה חלבונה, ולבונה זה לבונה, זה הלבונה שלמדנו אצל הקמית, אצל המנחה, שהיו מביאים לבונה יחד עם זה. באנגלית קוראים לזה frankincense. אז זה הארבעה שמן התורה. מה המשקל שצריכים להביא של הדברים האלו כדי לעשות את פיתום הקטורת? 70 מנה, מה זאת אומרת? 70, okay, מנה זה 100 דינרים, אז המשקל של 70 מנות בעצם, אוקיי? אז 70, כאילו 70, זה ככה, 100 דינרים כפול 70, אוקיי? הרבה. עכשיו, נראה בהמשך, שהלכה למשה מסיני, זה שיש 11 סממנים, ולא רק 4, שמוזכרים בתורה, אז כאן נוסיף את עוד 7, מור וקציעה, שיבולת נרד וקרקום, משקל 16, של 16 מנה, אוקיי? עוד ארבעה, שהשיעור שלהם זה 16 מנות, אוקיי, שוב, 100 דינרים כפול 16, זה המשקל שלהם, הקושט 12, אוקיי, הקושט צריך להביא 12 של מנה, כילופה 3, כינמון 9, אוקיי, אז זה כל השיעורים של 11 סממנים. אוקיי, שיעור אחר של כל אחד. אוקיי, אחרי זה, אחרי שנלמד את כל הדף היום, אתם תדעו, כשאומרים פיתום הקטורת, תבינו את זה הרבה יותר טוב. אוקיי, כילופה, הכוונה זה הריח שיוצא מהכילופים של הבושם. אוקיי, וכל דבר זה, כן, מזכירים מה זה בדיוק, אבל אנחנו לא, אני לא אכנס לכל הפרטים, מה כל דבר, כי אנחנו פחות מבינים מה כל הדברים האלו. בורית קרשינה, 9 קבין. אוקיי? רק רציתי להזכיר, לגבי הציפורן, יש ויכוח האם זה משהו שבא מחילזון, אוקיי? או האם זה משהו שבא מצמח, שקוראים לזה חבצלת השרון. אוקיי? יש ויכוח בכלל מה זה הציפורן. אוקיי. טוב. נמשיך הלאה. עכשיו, אחרי 11 סממנים, כנראה היה מסורת להוסיף עוד כמה דברים. בורית קרשינה, 9 קבין. Okay, 9 קבין של בורית. בורית זה לי באנגלית, לא זוכרת איך אומרים את זה בעברית, אולי זה בורית. אז בורית של סוג מסוים, 9 קבין. Okay, ועושים את זה כדי לנקות בעצם כן, נראה את זה אולי בהמשך, טוב, אני לא זוכר בדיוק, נגיע לזה אחר כך. יין קפריסין, ציין תלעתה וקבין תלעתה, אוקיי, יין מקפריסין מביאים, 3 סעין פלוס 3 קבין, ואם אין לו יין קפריסין, אם אין לו את זה, מביא חמר חוויין עתיק. אוקיי, הוא מביא יין לבן ישן, ומלך סתומית רובה, אוקיי, רובה, קו של מלך סתומית, יש ויכוח לגבי המלח, למה מביאים מלח, האם, ואיך קוראים את המשפט הזה, האם זה אם אין לו יין קפריסין, אז הוא מביא חמר חוויין עתיק עם מלח סתומית, וזה עושה את אותו דבר של היין קפריסין, או האם מביאים החמר חוויין עתיק במקום היין קפריסין, ומלח סתומית לסיבה אחרת, יש כאלה שאומרים, לאיזה סיבה מביאים מלח, או על כל קורמחת הקריב מלח, ולכן זה ככה, השאלה, אם כן, למה מערבבים את זה ולא מביאים את זה בזמן ההקטרה? למה יש שיעור ספציפי? בדרך כלל אין שיעור ספציפי לדבר הזה. יש שאומרים, בגלל שהמילה ממלח מוזכר בפסוק עם הקטורת, אז צריכים שיש שם מלח, ומלח סתומית כדי שזה לא ימאס. ותוספות אומרים, זה כדי לשרות את הציפורן, אוקיי, זה מה שכן, זה מה שקשור לבורית, היו שורים את הציפורן כדי שתהיה נאה, נכון? כדי שזה יהיה יפה ולהוריד את השחור על זה. ולכן הם אומרים שאם אין את היין קפריסין, אז צריך חמרחה ביין עתיק עם מלח, וזה עושה, זה מה ששורים בו את הציפורן כדי שיהיה נאה. אוקיי, מלא השן כלשהו. צריך משהו שיגרום לכך להעלות את האשן. היה צמח מיוחד שהשתמשו בו. אומרים שבבית אבטינס הם ידעו את הסוד איך להעלות את האשן. זה הכל קשור ליום הכיפורים. היה צורך שבפסוק כתוב שיהיה ענן על הכפורת, והענן בא מהקטורת, אז בעצם זה היה צריך להעלות אשן. ואז משם למדו לקטורת של כל יום. כי הקטורת הם עשו גם בכל יום, וגם במיוחד ביום הכיפורים בקודש הקודשים. אז צריך רק כלשהו של הצמח הזה כדי להעלות את האשן. רבי נתן אומר, אף כיפת הירדן כלשהו, גם היה צריך לשים כיפת הירדן, זה משהו שצמח ליד הירדן. ואם נתן בדבש פסלה, כמו כל דבר שמביאים למקדש, אסור שיהיה שם דבש, כן, לא דבש ולא שעור. חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. מי שלא שם את כל אחת מהסממנים, הוא חייב מיתה. אוקיי? זה מעניין. יש ויכוח האם זה רק 11, או האם זה אפילו הדברים הנוספים שהוסיפו לרשימה. יש ויכוח, אז יש דיון גם האם זה רק ביום הכיפורים, בקודש קודשים, האם זה בכל יום. רבי שמעון אומר, צערי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. זה לא העץ עצמו, זה השרף שמגיע מהעץ. בורית קרשינה ששפים בה את הציפורן כדי שיהיה נאה. אוקיי, הבורית קרשינה היו שפים בו את הציפורן כדי לעשות את זה נאה. ויין קפריסין, כן, בבלתי. הבורית זה כדי לעשות את הציפורן נאה, כדי להוריד את השחור שבה. ויין קפריסין ששורים בו את הציפורן כדי שיהיה עזה. דווקא להוציא את הריח החזק ממנו. והלא מרגליים יפים לה, גם מרגליים עובדים כדי שתהיה עזה, אלא שהם מכניסים מרגליים למקדש מפני הכבוד. כי אסור להכניס מרגליים לבית המקדש, כי זה לא מכובד. ולכן, למרות שבעיקרון היו יכולים להשתמש בזה, אי אפשר. מסייל אל רבי יוסי, רבי חנינה, דאמר, קודש הוא, קודש יהיה לכם, אוקיי, אין פסוק כזה, יש כאלה שאומרים, קודש קודשים תהיה לכם, לגבי הקטורת, מה לומדים מזה? כל מעשה לא יהיו אלא בקודש. צריך גם להכין את הקטורת בתוך הקודש. אוקיי? וכאן לומדים את זה מרגליים יפים. כן? הם מכניסים מרגליים, הרי אם אפשר להשתמש בזה ולהכין את זה מחוץ למקדש, אז אין צורך להכניס מרגליים. להכניס מרגליים למקדש, אפשר בעצם כן להשתמש במרגליים, אז זה הוכחה שעשו את כל ההכנות בתוך המקדש. עכשיו נביא קושי על זה, מתיבי. המקדיש נכסיו, והיו בה דברים הראויים לקורבנות, הציבור, ינתנו לאומנים בשכרן, למדנו את זה במסכת הקודמת, מי שמקדיש את כל הנכסים שלו, והיו שם דברים שראויים להיות קורבנות, ציבור, אז מה עושים? נותנים אותם לאומנים כשכר, אוקיי? נותנים לאומן, לאומני המקדש, כשכר לעבודה שלהם, ונסביר למה, כי בעצם, ואז היו קונים מתרומת הלשכה את הדברים האלו כדי להשתמש בהם כקורבנות ציבור. כאילו, אם יש לי משהו שראוי לקורבן, והקדשתי, אז משלמים לאומנים, ואז כאילו, נותנים כשכר, ואז פודים אותם, בעצם לוקחים מתרומת הלשכה וקונים אותם כדי להשתמש בהם במזבח. אז מה העניין? כי מקדיש נכסיו בדרך כלל אומרים, סתם מקדיש נכסיו לבדק הבית. אבל אלו דברים שראויים למזבח. אז עושים אותם לבדק הבית, משם משלמים לאומנים, אם זוכרים, אפשר לשלם לאומנים מבדק הבית, ואז משם פודים אותם ומשתמשים בהם על המזבח. אנחנו רוצים שבסופו של דבר הם יגיעו למזבח. אז מה עניינו? מה עם הדברים האלו? אי בהמה וחיה, תעני לו. אי ינות שמנים מוסלטות, תעני לו. כל הדברים האלו כבר הוזכרו בפירוט מה לעשות איתם. אז אל עליו, מה זה יכול להיות? כתורת, שגם מעלים על המזבח. אמר רבי יושעיה, באותה אני אתן, ואם כן, מה לומדים? איך יש לבן אדם נכסים בבית שהם כתורת? הרי הכתורת צריך להכין בתוך המקדש. אז איך עונים על הקושי? אמר רבי יושעיה, באותה ניתן אל אומנים בשכרן. מדובר על כתורת שהכינו בבית המקדש, אבל הוציאו את זה מהמקדש. עכשיו, איך הוציאו? רק יכול להיות שמדובר בכתורת מסוימת שהשתמשו בו לתת לאומנים בשכרן. האומנים לקחו את זה, כן? הם קיבלו את זה בשכרן, ואז זה היה ברשות שלהם, ואז הם הקדישו את כל הנכסים. ובתוך הזמן שהיה ברשות שלהם והקדישו את כל הנכסים, הכתורת היה בתוך, ואז זה לא מוכיח כלום לגבי איפה הכינו את הכתורת, כי מדובר בכתורת שהכינו בתוך המקדש. עכשיו, מה זה אותה ניתן לאומנים בשכרן? דתניא. מותר הכתורת, מה היו עושים בה? כשיש דברים שנשארו מהשנה הקודמת, עכשיו מתחילים שנה חדשה, אי אפשר להשתמש בדברים מהשנה הקודמת לשנה הזאת, כי צריכים, התשומת הלשכה כל שנה, צריך ללכת לקורבנות של אותה שנה. אז אם יש כתורת שנשאר משנה שעברה, מה היו עושים בה? מפרישים שכר אומנים, ומחללים אותה על מאות האומנים, ונותנים אותה לאומנים בשכרן, וחוזרים ולוקחים אותה מתחומה חדשה. אוקיי, בואו נסביר את התהליך. היו בעצם נותנים לאומנים היו מפרישים, אוקיי, ככה. היו מפרישים מאות מתרומת הלשכה כדי לשלם לאומנים. אז לוקחים כסף מתרומת הלשכה, הופכים את הכסף הזה לחורים. לוקחים כתורת משנה שעברה, הופכים את זה למאות, כאילו פודים את זה במאות, ובמקום לתת לאומנים את המאות, נותנים לאומנים את הכתורת. עכשיו המאות הופכים לקודש עכשיו, כן. כשהוציאו אותם לאומנים, למשכורת, הם הפכו לחולין, עכשיו הם מקבלים קדושה, והכתורת יוצאת לחולין. אוקיי? אז עכשיו נותנים את הכתורת לאומנים, ואז זה מדובר בשלב שהאומנים הקדישו את כל הנכסים, שהיה להם כתורת מבית המקדש, ואז מה עושים? לוקחים מתרומת הלשכה החדשה, וקונים חזרה את הכתורת כדי שישתמשו בה במקדש בשנה הבאה. זה מה שעושים עם מותר הכתורת. אוקיי. וזה מזכיר, זה מסביר לנו איך יש כתורת שהכינו במקדש, אבל בכל אופן נמצא ברשות של מישהו, ומדובר בשלב לפני שקנו אותם חזרה מתשומה חדשה. מתקף לרב יוסף, הבקול ומותרות תנה חוזרים ולוקחים אותם מתשומה חדשה, והחלות תנה. אבל בכל שאר המקרים שמדברים על המותרות, זה משנה בשקלים, כל המשניות האלו, כתוב חוזרים ולוקחים, אבל בנוסח שהיה לו במשנה לא מופיע כמו שמופיע אצלנו, חוזרים ולוקחים אותה משומה חדשה, דווקא בפתורת לא רשום. אז הוא מקשה ואומר, אין כזה מצב של רציתי להגיד שזה לא הכתורת של הקדש שנותרה משנה שעברה, אלא סתם כתורת של חולין, שהייתה חלק מהנכסים שמי שהקדיש אותם. ולכן הוא אומר, זה לא יכול להיות שמדובר דווקא בכתורת שהיה ראויה למקדש סליחה, אני אפרש יותר טוב. כשכתוב במשנה בשקלים המקדיש נכסיו היו בדברים הראויים ולקורבנות הציבור ינתנו אותם לאומנים בשכרן, ולא כתוב שם שחוזרים ולוקחים אותם מן תשומה חדשה. ולכן, בגלל שלא כתוב כך, קשה להגיד שזה הכתורת, המות הכתורת שעליו דיברנו. אז, אלא אמר רב יוסף, איך הוא מפרש את הקושי בצורה אחרת? כי אז, שוב, אם לא כך, אז מדובר בכתורת רגיל, ומדובר נשמע שהקטורת היה חולין שנעשה, או שכינו אותו מחוץ למקדש. אז אלא רב יוסף באחד מסממני הקטורת. זה לא שמדובר בקטורת עצמה, הקטורת שמוכנה, אלא כשמישהו, הדברים הראויים לגבי מזבח, זה דברים שיכולים להיות כחלק מהקטורת, כמו צרי או ציפורן או משהו כזה. תנו רבנה. ואז זה פותר את הבעיה שלנו, איך זה שכינו את זה מחוץ למקדש, לא הכינו בעצם. תנו רבנן. הקטורת הייתה נעשית שין סמכת מנה. שין סמכת כנגד ימות השנה, כן, 365 כנגד ימות השנה לכל יום, בשלושה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן גדול מלוך אופנה ביום הכיפורים. והשאר ניתנת לא מנים בשכרן. Okay, אז היו צריכים להוסיף שלוש מנים יתרים, כי אולי הכהן גדול היו לו ידיים עוד גדולות, אז רצו כי הוא מביא חופן לבית המקדש, ולכן וכל המותר היה ניתנת לו מנים בשכרן. כדתניה, מותר הקטורת מה היו עושים בה, מפרישים ממנה שכר אומנים ומחלבים אותה על מאות האומנים, ונותנים אותה לאומנים בשכרן וחוזרים ולוקחים אותה מתרומת הלשכה. תנו רבנן. מותר קטורת 1 ל-60 או ל-70 שנה, כי אז תחשבו, כל יום 365 מנה, אוקיי? קודם כל הם מדברים על כך שהיו מכינים פעם בשנה בעצם, פעם לכל השנה, ואז היה בעצם מותר כל שנה, כי כל שנה בדרך כלל הכהן לא היה לו חופן שהיה אפשר למלות עם שלוש מנים. אז בואו נגיד שכל שנה היו שניים פלוס מנים של המותר. אז אחת ל-60 או ל-70 שנה, כן, תעשו, שתיים כפול 60 או 70, מגיעים ל-130 בערך, פלוס עוד קצת, כן, בואו נגיד, עוד, כן, היו שניים ועוד קצת, אז כל אחת ל-60 או ל-70 שנה היו מפתמין אותה לחצאים, היו מכינים רק חצי מהמתכון. כי כן, חצי מ-365 זה 180 368 זה 184, אז כל 70 שנה או 60 או 70 שנה עם 2 פלוס נגיע ל-184 שיש לנו במותר, ואז רק צריך להכין אותו בחצי. מה חשוב לדבר הזה? לפיכך יחיד שפיתם לחצאים חייב, דברי רבן שמעון גמליאל. הוא לומד מזה, אם מפתמים חצי מהמתכון, אז חייב, למדנו את זה בדף הקודם, כן, כי גם במקדש היו כל פעם ב-60 או 70 שנה, היו מכינים את רק חצי המתכון. שאמר משום עסקן, הוא אמר את זה משום עסקן של הכהן גדול. אבל שליש ורביע לא שמעתי, אבל לא במוכין שליש מתכון או רביע מתכון. וחכמים אומרים בכל יום מתקן מתכונתה והיה מכניס. בעצם בכל יום הוא יכול להכין את הקטורת לאותו היום. זה ויכוח האם היו עושים פעם בשנה או האם אפשרי גם לעשות יום יום. מסייע לי לרבה דאמר רבה, כי הדבר הזה מסייע למה שהרבה אמר, שאמר קטורת שפיתמו לחצאים חייב, דכתיב הקטורת אשר תעשה, כל שתעשה. והאפשר דעבדה פרס בשחרית ופרס בין ארבעים. ובגלל שאפשר לעשות חצי מנה בשחרית וחצי מנה בין ארבעים, בעצם הוא חייב גם עושה חצי מנה. לא רק חצי שנה, אלא גם חצי של יום אחד. תנו רבנן. היו מחזירים אותו למחתשת פעמיים בשנה. כי היו שמים את זה במחתשת שוב כדי להעלות את הריח. כאילו מכינים פעם בשנה, אבל פעמיים בשנה היו מכניסים אותו כדי להעלות שהריח יצא יותר טוב. בימות החמה פזורה שלא תטפש, היו משאירים את זה פזור שלא יטפש. בימות הגשמים צבורה כדי שלא תיפוג ריחה. וכשהוא שוחק אומר הדק הטב הטב הדק. הוא היה מדבר לשחקים בזמן, לסמנים בזמן השחיקה. דברי רבי אבא יוסי בן יוחנן. ושלוש מנים יתרים, שמהם כהן גדול מכניס מלוך אופנה ביום הכיפורים, נותן אותה למחתשת בערב יום הכיפורים ושוכן יפה יפה, כדי שיהיה דקה מן הדקה. למה? כי דתניה דקה, כתוב קטורת שמים דקה. מה תמוד לומר? הלא כבר נאמר, כן, ביום הכיפורים. הלא כבר נאמר ושכחת ממנו הדק. מה תמוד לומר דקה? כאילו כבר כתוב הדק, כאילו שזה דקה. כדי שיהיה דקה מן הדקה, צריך להיות ממש ממש דק. אמר, כשהוא שוחק אומר הטבע די כדי כתב. בסייר לילה רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, כשם שדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים, ראינו את זה בעבר, כן אז לכן היו מדברים לבשמים, זה עושה להם טוב כמו שאנשים מדברים לצמחים. אמר רבי יוחנן, 11 סמנים נאמרו לו למשה בסיני. וזה מה שאמרנו, הלכה למשה מסיני, 11 סמנים. אמר רב הונא, מאי קראה, מאיפה לומדים את זה? קח לך סמים תרי, סמים זה ברבים, זה שניים. נטפש, החלב וחלבונה, החמישה. וסמים אחרים, החמישה. אוקיי, הגענו עד השלב הזה בפסוק, כתוב, קח לך סמים, נטפש, החלב וחלבונה, סמים. אוקיי, המילה סמים מופיע פעמיים. אז כופלים, מה שיש עד עכשיו בפסוק זה חמישה. עוד חמישה. והעשרה. ולבונה זקה. לבונה זקה כתוב אחרי המילה סמים, אז אומרים, יש עוד חד, ואחד עשרה, מגיעים לאחת עשרה. ואמא, אבל למה לא נגיד, סמים כלל, נטף שחלף וחלבונה פחת, סמים חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כן הפחת, אז אולי זה, יש סמים פעמיים כדי להגיד שזה כלל ופרט וכלל, ולא כדי לדרוש כמה סממנים יש. ואז לומדים מה הפחת מפורש דבר שכיתר ועולה בריחון עודף, כאילו מה מיוחד בכל הסמנים האלו, שהם בפחתים האלו, שזה גורם לאשן לעלות ויש ריח חזק, אף כל דבר שכיתר ועולה בריחון עודף. וחיתם, אם תגידו, אם כן לכתוב חד פרטה, אפשר היה לכתוב רק פרט אחד אם כן רצו ללמד. לאי מצרח צריכי. ואז אומרים, לא, 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 באמת צריכים את כל הפרטים. למה? אי כתב נטף הווה מן המין אילן, אבל גידולי קרקע לא. זה סוג של אילן, אבל לא גידולי קרקע. משום הכי כתב ושחלת. ואי כתב ושחלת הווה מן הגידולי קרקעים, אבל מן אילן אמה לא. משום הכי כתב נטף. אז היו צריכים שניהם כדי ללמד גם גידולי קרקע, גם אילן. וחלבונה לגופי עתה, מפני שריחה רע. דווקא חלבונה יש ריח רע, אז היה צריך ללמוד אפילו שהריח רע. אם כן, אז אומרים, אם כן, מכך לך נפקה. אז לכן היה אפשר ללמוד את זה מכך לך ולא סמים, כי כך לך זה גם כלל. ואם הסמים בתחי תרנין הוא, כסמים קדמי, אבל אולי לומד שהסמים השנייה, זה גם מוסיף עוד שניים, ולא חמישה, כמו שאמרנו. אז אומרים, לא, כי אם כן, נכתוב לך סמים סמים בהדה הדדה. ובסוף נכתוב נטפש החלב וחלבונה. דבר רבי ישמעאל, אוקיי, ולכן הם אומרים שהיה אפשר לכתוב, בגלל שזה מוזר, כי בפסוק הסמים נכתב אחרי נטפש החלב וחלבונה, אבל לפני לבונה. אז המיקום בא להגיד שצריכים להכפיל את כל מה שאמרנו עד עכשיו, כדי להגיע ל-11. דיבר רבי ישמעאל תני, סמים כלל נטפש החלב וחלבונה פרט. אז דחינו קודם את הכלל ופרט וכלל, ואז רואים שרבי ישמעאל דווקא דורש כלל ופרט וכלל. אז סמים חזר וכלל, כלל פרט וכלל, אי התדן אלא כן הפרט. מה הפרט מפורש דבר שכותר ועולה וריחון עודף? אף כל דבר שכותר ועולה וריחון עודף. או אינו אלא כלל ככלל ראשון, פרט כפרט ראשון, אמרת עליו, האין לך אלא לדון בלשון אחרון, אלא בלשון הראשון. הבעיה שהברייתא הזאת ממש לא מובנת. אז עכשיו הגמרא תמשיך לפרט את המשנה. אמרה, או אינו אלא כלל ככלל ראשון, ופרט כפרט ראשון. אמרת, לאו אין עליך לדון, וכו'. מהי קושיה? מה בדיוק קושיית הברייתא? הכי קשה שלי, זה מה שקשה לו. סמים בתחי איתכי, כסמים קדמה איתכן. אולי נגיד שהסמים האחרון זה כמו הסמים הראשון, שמובן כשתיים. הדר ושני כדשנין. ואז חזר ותרץ כפי, כאילו זה הכוונה, אני אסביר, אולי כלל ככלל ראשון, נכון? שנגיד שהכלל של סמים בסוף זה כמו הכלל של סמים בהתחלה שמדובר בשניים. אז הם אומרים, אם כן, נכתוב כלל סמים סמים. נטף ושחלת וחלבונה. כאילו, אם כך היה הכוונה סמים שתיים ועוד סמים שתיים, ארבע סך הכל, אז היה פסוק, היה כותב סמים סמים ואז נטף ושחלת וחלבונה. ומה פחת כפחת ראשון? אז מה זה האפשרות הזאת? הכי קקה שלי. מיני אילנות ילפה מן נטף, וגילו לקרקע ילפה משחלת. ונלף נמי מלבונה זקה, דאפילו בחד צד. תנתה דבר שריחו נודף, אף על פי שאין כותר ועולה. כמו שלומדים מהפרטים, שנטף זה הכוונה למיני אילנות, ושחלת זה הכוונה לגידולי קרקע, אז גם ללמוד מלבונה זקה, שמה שנכון לגבי לבונה זקה, נכון בכלל לגבי דברים שאפשר להשתמש בהם כקטורת. אז מה זה יכול להיות? מה מייחד לבונה זקה? שריחו נודף, אף על פי שאין כותר ועולה. עד עכשיו מה למדנו מהכלל ופרט וכלל? שזה גם ריחו נודף וגם כותר ועולה. אז אולי נגיד כאן שזה רק ריחו נודף ולא כותר ועולה, כי לבונה זקה אין אשן שעולה. אז הדר אמר, לכן הם המשיכו ותרצו, אם כן, לכתוב קרא ללבונה זקה במצה ותלף מינה. אם רצו ללמוד מלבונה זקה, היו שמים את זה באמצע עם כל הפרטים. וזה ששמו את זה מחוץ למסגרת של הסמים בהתחלה וסמים בסוף, ורק אחר כך מופיע לבונה זקה, אפשר ללמוד שאין ללמוד משם, שאם אין כותר ועולה, אז אי אפשר להשתמש בזה לכתובת. אי כתבי ללבונה זקה במציאה. עכשיו הם ממשיכים הם עם קושי על התירוץ הזה. אי כתבי לבונה זקה במצה, הביאן 13. אבל כל העניין, כדי שנגיע למספר 11, אמרנו, שניים ועוד שלושה באמצע, כן, השניים של סמים, עוד שלושה באמצע זה 5. אז הסמים, כפול 2 זה 10, ואז לבונה זקה זה 11. אם היינו סמים לבונה זקה באמצע, היה יוצא 6 לפני המילה סמים, ואז היו כופלים את זה ל-12 ולא 11. אז אומרים, אם כן, נכתוב קרא לבונה זקה במצה, וחלבונה לבסוף. אם זה באמת הייתה הכוונה, היו יכולים לשים לבונה זקה באמצע וחלבונה בסוף. ולכן זה ששמו את לבונה זקה בחוץ, זה בא להגיד שלא לומדים מהכלל ופרט וכלל לגבי לבונה זקה, אלא לגבי שלושת האחרים. ריש לקיש אמר, מגופה. מה לשון כתורת? דבר שכותר ועולה. בעצם אפשר ללמוד מזה מהמילה עצמה. זה דרך אחרת שאפשר ללמוד שצריך דבר שכותר ועולה, כי הלשון של כתורת זה כותר ועולה. אמר חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אין התענית. כשהעם רוצים לעשות תענית, אז אם לא מערבבים בתוך התענית, זה רק אנשים שתמיד מקפידים על דברים ולא הפושעים, אז זה לא נחשב תענית. איך אנחנו לומדים את זה? שערי חלבנה ריחה רע ומנען הכתוב עם סמני הכתורת. למרות שיש בו ריח רע, עדיין זה נחשב חלק מהכתורת. זה כמו שאנחנו מדברים על ארבעת המינים, שיש בו טעם וריח ובלי טעם, בלי ריח, כן, שיש את כולם ביחד. אז גם זה אומרים, זה עוד סימן עם הסמני הכתורת, אפשר לשים את זה ברשימה של מאמרים שאנחנו רוצים שכולם יהיו ביחד, חשוב אפילו אלו שריחם רע. אביי אמר, אביי מביא מקור אחר לזה, מהכה, באגודתו על ארץ יסדה, שזה בעצם הארץ נוסדה על אגודתו, כן? שכולם אגודים ביחד. אוקיי, נסיים בזה להיום.